בדרכים רבות הלכתי לחפש קור טוב ומת, לא היססתי מי לנגוס בו במעדן החטא. לא מצאנו את עצמנו, אין אותם לקחש, התרבות הזאת לא לנו, כי בליבנו אש. ואני הקטן השפל שבין כולם, עומד בו נרעד ונדם. ואני הקטן האחרון שבא, סלה, כי אתה קדוש בשמך קדוש, דושים כל יום יעללו חסלה. וקלה נפסד החומר, נחש החוש עוד משקר, כשעוצמים את העיניים סוף אמת להתבהר. וקשה לתפוס בשכל, גם הדמיון פה מאכזב, אבל יש עלית לעסק ואותנו אוהב. ואני הקטן השפל שבין כולם, עומד פה נרעד ונדם. ואני הקטן האחרון שבעם, עומד פה נרגש ונפעם. כי אתה קדוש בשמך קדוש, קדושים כל יום יעללו חסלה.
שלום ושוב ערב טוב. אם אפשר להתיישב מהרה, יש לנו פה מיד אחרי זה שיעור גדול נוסף, לכן אנחנו רוצים להתחיל מיד. אני רוצה רק להזכיר, השיעור מוקדש לרפואתו של הרב אלישע וישליצקי, שנמצא כעת בטיפול נמרץ במצב קשה. גם סיוון כתבה על הדפים ומקדישה את השיעור לרפואתו המהירה והמלאה בעזרת השם. אני רוצה להגיד משפט אחד, סיוון, להגיד משפט אחד ששמעתי בשם הרב אלישע, ואז להזמין את סיוון. הרב אלישע אמר לנו כמה פעמים בישיבה שללמוד פירושו להיות פתוח להשתנות. ללמוד פירושו להיות פתוח להשתנות, זאת אומרת לבוא ללמוד פירושו לבוא לרצות להשתנות, להיות טוב יותר, להיות גדול יותר. אני רוצה להזמין את סיוון ששותפה איתנו כבר כמה וכמה שנים לערב הזה, ולהודות לה גם על השנה, וכבר להודות לה גם על השנים הבאות. תודה.
תודה לרב מתניה ידיד, מצטרפת למילים שלו. ברוכים הבאים כל הנכנסים והנכנסות. אני רואה שם עוד כמה כיסאות, ברוכים הבאים. בזמן שאתם ככה מתארגנים, וגם אנחנו מתארגנים על על השידור החי, הדברים משודרים עכשיו גם בכאן מורשת, וגם בשידור חי בווידאו על ידי יהודה גרובייס ודיני גרובייס ודיני רוזן, והשידור הזה הוא באדיבות קרן דניאלי, ותודה להם. ומה שנאמר כאן בתחילה, בלי לתאם, רשום גם אצלי בדף, בראש הדף שהכנתי, ביקשתי להקדיש את הדברים שנגיד לרפואתו של הרב אלישע בן בילה ברטה, הרב אלישע וישליצקי. כמו כן, התבקשנו להקדיש את הדברים לרפואת אילנה, יולנדה, בת סלמה, ונוער מבית שמש פנה אליי הערב, וזכיר לי שממש לפני שנה בתאריך הזה, שני צעירים, בני 18 מבית שמש, נהרגו בתאונת דרכים, בדרכם לשמח בשמחת תורה בקהילה בקריית מלאכי, וביקשו שנקדיש את השיעור לזכרם של איתן פלמר וברכיה סוסלוביץ'. אנחנו מתחילים, אני אשמח לעוד כיסאות באולם, אם זה מקובל על המארגנים, וזה נראה לי שהעומדים ישמחו גם לשבת, וזה מרגש כל פעם מחדש לראות את את הכמות, וגם את האיכות של הציבור שמתכנס כאן, כדי לנצל את הערב המיוחד הזה כמו שצריך, בצורה מדויקת, ולוח השיעורים פה באמת עושה חשק להישאר. אם לא היו לי עוד שני שיעורים הלילה, ממש עושה חשק להיות כאן עד הבוקר. הרב אייל ורד וביני לנדה, או איזה דואט הולך להיות כאן לפני הזריחה ולפני שחרית. אז באמת יישר כוח. בביתנו, בית משפחת מאיר, אני יודעת איך מתחילה השנה החדשה. יש לי סימן כזה שהשנה החדשה אוטוטו מתחילה. בעלי חוזר עם קניות מיוחדות, זה לא תכשיט לחג, זה לא כבר הסימנים של ראש השנה, זה משהו אחר, זה קורה בחודש אב, ממש לקראת אלול, בעלי היקר ידידיה חוזר משכונת גאולה, רחוב מלכי ישראל בירושלים, עם שלושה ספרים עבים מאוד, עטופים בנייר מתנה. אחד זה לנו, אחד הולך לחמי, לאבא של בעלי, ואחד לתלמיד או לחבר של בעלי, שהוא גם, הוא גם רב, אפשר להגיד רב שלו, שלושה עותקים שהוא קונה של אותו ספר, ואני יודעת ששנה חדשה בפתח. לספר הזה קוראים דבר בעיתו, הוא לא כל כך מפורסם, לוח דבר בעיתו. זה התחיל בתור פורמט כיס, עוד רואים שזה קטן, אבל זה מאוד 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 עבה, ובכל שנה זה יותר עבה, אצל הילדים שלנו זה כבר קלט, ככה לראות איך כל שנה נוסף עוד כמעט סנטימטר לאובי של הלוח הזה. ומה שכתוב שם, אפשר להבין מהשם, לוח דבר בעיתו, מבוסס על הפסוק דבר בעיתו מה טוב, מה שכתוב שם זה מה קורה בכל יום בשנה הקרובה. אנחנו לא יודעים מה יקרה בחיינו האישיים והציבוריים, בעזרת השם, אבל מה התאריכים, למה צריך לשים לב, מה היורצייטים, מי נפטר, למי יש יום הילולה או יום שנה לפטירתו, איזה אירוע חשוב קרה, איזה מנהג יש, בכל קהילה, בכל עדה, זה מאוד, על כל יום בשנה, לא רק הימים האלה של החגים, זה הפריים טיים, אבל גם בעיצומו של סתם יום של חשבן, המחבר, הרב גנות, המחבר של הספר הזה יודע לתת טעם, ואתם לא מאמינים, פתאום, הוא אגב מציין גם אירועים קשים, יום השנה לאיזה פיגוע, או יום השנה למתי נהרג סדאם חוסיין, או אוסמה בן לאדן, זה חשוב, הוא אומר, גם כשרשעים הולכים מן העולם, זה גם חשוב לזכור. אז יש ביטוי, דע לפני מי אתה עומד, אני חושבת שהספר הזה מביא אותך לדע לפני מה אתה עומד, לפחות לדעת להיות מאופס, להיות מסונחרן על הווייז של הזמנים, לדעת איפה אתה נמצא. אז בעלי הביא זה גם השנה. ואני פתחתי את הספר, ונפתחה על ההתחלה פסקה שמאוד דיברה אליי, ונתנה לי טעם מאז, אני זוכרת אותה, והיא גם תוביל אותנו במהלך השיעור. וכך כותב המחבר בתחילת הספר. מה הטעם להכין ספר של יותר מ-1,000 דפים, עם כל תאריך שקרה בכל יום? וכך הוא כותב. האדם צריך לסגל לעצמו, להיות בדיוק כפי סגולת כל זמן וזמן, ולהשתדל לנצל כל מה שרק ניתן לנצל, למאזיני הרדיו, אני רק שחררתי את המיקרופון מהמקום, זה היה הסיבה לשתיקה. האדם צריך לסגל לעצמו, להיות בדיוק כפי סגולת כל זמן וזמן, ולהשתדל לנצל כל מה שרק ניתן לנצל, כל זמן וזמן מזמני הקודש שבמשך השנה, על ידי שישלב את עצמו בהשפעות והערות היורדות אז משמי מרום עבור כל אחד ואחד. כלומר, יש איזה תחנות תדלוק לאורך השנה. תיכנס, תתדלק, לא חבל, אתה ממשיך לנסוע בלי דלק. וזה דלק מיוחד שאתה צריך לתפוס בכל זמן. ואדם צריך הכנה נאותה לקבלן. כלומר, יש איזה אור שיורד, אבל צריך כלים. כל החיים זה אורות וכלים. הבוקר ראיתי דוגמה יפה לזה, היינו במלון, באנו עכשיו ממלון לוי בצפון עם הילדים, והייתה מכונת שוקו, ילדים מאוד אוהבים את זה כמובן, ואחד מילדינו רצה שוקו, אבל הוא לא מצא כוס, שזה דבר די חשוב אם אתה רוצה למזוג לעצמך שוקו, אלא אם כן אתה ממש ככה, אבל היכולת להביא את הכוס הייתה, זה, יש אור ויש כלי, כן? אז ככה שפע יורד ממרום, אבל צריך שנכין כלי קיבול כדי לקלוט אותו, שבכלל נדע שזה קורה. ואז הוא ממשיך ואומר, ויש להילחם בחרב ובחנית נגד היצר הרע, הוא השטן המשחית והמחבל. מי זה היצר הרע? מה הוא רוצה לעשות לנו? זה הגדרה מאוד חריפה. היצר הרע, השטן, המשחית, המחבל. מה הוא רוצה לעשות? הגדרה מרתקת. שכל מגמתו ורצונו לבלבל ולערבב את התחומים. כל מה שהיצר הרע רוצה לעשות, זה לבלבל ולערבב תחומים בחיינו. למשל, הוא אומר, להכניס שמחה גדולה מדי ויתרה בעשרת ימי תשובה. בן אדם בעשרת ימי תשובה באופוריה, באיזה שנטי, באיזה התנסות, הלו, זה לא הגרוב הנכון, זה לא מדויק. או למשל, הוא אומר, להכניס עצבות וחשיכה גדולה בימי חג הסוכות. עכשיו, זמן שמחתנו, והיית אך שמח, זמן של שמחה, עכשיו זה לא הזמן לחשבונות נפש, ובטח לא לדיקי ולעצבות וחשיכה גדולה. והוא אומר, ואין כאן המקום להאריך בזה. זה הכל, ואז הוא ממשיך. אבל אני חושבת שיש מקום להאריך בזה, זה נורא חשוב. יצר הרע רוצה לבלבל ולערבב בין התחומים. שמתי בין טוב לרע, בין קודש לחול, אנחנו רואים את זה כל השנה, ולמאבקים שמתנהלים בספירה הציבורית, התקשורתית, בכנסת, איפה לא, בין שבת ליום חול, יש הבדל, בין יהודי ללא יהודי, בין גבר לאישה, בין זמן של עבודה, אני אפילו אומרת את זה בחיים האישיים, הרבה פעמים שואלים אותי איך את משלבת, איך את משלבת קריירה ומשפחה, או איך אתה משלב, היום שואלים ברוך השם גם גברים, איך אתה משלב? ואני מרגישה שאנחנו צריכים בדורנו להגדיר את השאלה הזאת אחרת, לא איך את משלבת, איך את מפרידה, איך את מפרידה, איך הזמן של העבודה הוא של עבודה, והזמן לזוגיות הוא לזוגיות, והזמן לילדים הוא באמת איתם, והזמן לבד הוא באמת לבד. לא עיסה אחת, איך הוא כותב פה? היצר הרע כל מגמתו לבלבל ולערבב את התחומים. אז אנחנו נשתדל לעשות הערב סדר בתחומים, והכותרת שנתנו לשיחה זה מה ניקח מהחגים לאחרי החגים, כי זה אוטוטו, מחר בלילה, כלומר מוחרתיים בלילה בצאת שמחת תורה, יום אחד של איסרו חג, עוד איזה חופש ממערכת החינוך, והופ, ננחת לשגרה, במרכאות או לא במרכאות, וניסיתי, ברשותכם, מהחיים האישיים שלי, לחשוב מה אפשר לקחת, מה אפשר ללמוד, מה אפשר להתבונן ולאמץ. מכל תאריך קדוש שעברנו, ראינו כאן שאלה תחנות תדלוק חשובות לכל השנה. אז אני אשתף אתכם ממש, יומן, זה יומני האישי, יומני היקר, מה עברתי מראש חודש אלול עד עכשיו, אבל נדמה לי שיש טעם לעוד כמה אנשים בדברים האלה, הם לא רק אישיים. נתחיל בראש חודש אלול, שהשנה, כבר נראה היסטוריה, אבל השנה הוא היה ביום שישי ושבת, מי שזוכר, זה תמיד יומיים, שישי ושבת, ואלה היו ימים קשים מאוד לאחינו שבעוטף עזה, לאחינו שבדרום, גם כאן בקהל יש אנשים מהאזור הזה, יש פה אפילו מישהי, אני לא יודעת מי הגיע פה מהכי רחוק, אבל מישהי כבר ניגשה אליי וסיפרה שהיא הגיעה מקנדה, אז באמת כל הכבוד, ויש פה אנשים מהרבה מקומות, וגם אנשים מעוטף עזה שהעירו לי כבר שצריך באמת לקרוא לזה עוטף ישראל. הם לא עוטפים את עזה, הם עוטפים את ישראל והם שם בשבילנו. אז הימים של סוף אב, תחילת אלול, היו ימים מאוד קשים, 100 רקטות ביום, זה בנוסף לבלונים והפיפונים של לא רוצה להגיד של כל השנה, כן, אבל לצערנו, הם הפכו כמעט לשגרה, והיה מבצע גדול בתקשורת, וגם אני הייתי חלק ממנו, ראיינתי וכתבתי וכולי, מבצע אירוח של אחינו שבדרום. מבצע בשבת, מזמינים אנשים לשבת רגיעה, לשבת נופש, בכל אזור שהוא מחוץ לטווח, וזה היה מאוד מלהיב, בטח, מקסים, יש מוקד מתנדבים, ומיד אני והילדים אמרתי להם, ראש חודש אלול, בואו נעשה משהו גדול, מצווה, בואו נתקן, נשתפר, נהיה קצת יותר ככה, אנשים שעושים למען הכלל, אנחנו מזמינים משפחה. ולא סתם, יש לנו חברים בעוטף עזה, לא, אנחנו יודעים, יש להם לאן ללכת, זה לא נחשב. אנחנו נזמין, והתקשרתי למוקד מתנדבים, והתחלתי לברר, יש משפחה אחת שהייתה צריכה 30 מקומות בשביל לעשות ברית מילה. אמרתי, טוב, זה קצת מוגזם, לא נעשה את זה בסלון הבית שלנו, אבל כל מיני בקשות, ויום חמישי בלילה הלכנו לישון נרגשים, הילדים שלי כבר אמרו, כן, נשנו אצלנו בחדרים, נצטופף, יהיה בסדר. מאוד מרגש, אבל חמישי בלילה אני ככה רואה שאני לא מצליחה להירדם, ראש חודש אלול, לקראת יום שישי, לקראת המחשבות על את מי נערך ואיך זה יהיה, ומה נכין ומה נקנה ומה... שישי בבוקר, אחרי, בסדר, נרדמתי בסוף, על הבוקר, ממש מוקדם, חמותי היקרה, אמא של בעלי, כותבת לי מסרון, שרה גיסתך לא כל כך ישנה הלילה, 3 נקודות. פשוט בגלל שבת והכל. פתאום נפל לי, לא יודעת אם אפשר, מותר עוד, זה חוקי עוד להגיד, נפל לי האסימון, אבל התבהרה לי המציאות. שרה גיסתי האהובה, ואני ידעתי את זה, היא בסוף חודש 9, היא כבר מתקרבת לתאריך, את כל זה ידעתי, רק הדחקתי. היא רוצה ללדת בירושלים בשערי צדק, ברור, והיא גרה בנחל סורק, מועצה אזורית נחל סורק, ולכן תמיד, גם בהריונות קודמים, בשבתות, היא משתדלת להיות בירושלים, באזור, ליד שערי צדק, ובעבר, וזה מאוד הגיוני, כשגם הפעם היא תהיה אצלנו בשבת. איפה היה כל המידע הזה? עמוק עמוק בתוך המוח, כי אני הייתי מאוד עסוקה בלדאוג לתושבי עוטף עזה ולקמפיין התקשורתי וכולי. ואני פתאום חושב, וקראתי שוב לעצמי ולילדים, אמרתי, מה קורה פה? אנחנו את מה שבאמת דחוף וקרוב, אנחנו שוכחים בשביל הדברים הלכאורה הרבה יותר גדולים. וראיתי בזה שיעור גדול לראש חודש אלול, בסיפור הקטן גדול הזה, וסיפרתי אותו בכמה הזדמנויות בחודש אלול, עד שניגש אליי מישהו ואמר שהמחשבה הזאת באמת, כי העוטף עזה זה היה כזה קמפיין ותקשורתי, וכמובן הכל להעלות ולתייג ולפרסם, כל משפחה שמערכת משפחה, לא שזה לא חשוב, אבל איך קרה ששכחתי לחלוטין מהמצוקה שהרבה יותר קרובה אליי, והרבה יותר אישית ופחות... וכשסיפרתי את זה בחודש אלול, ניגש אליי מישהו והפנה אותי לפסקה יפהפייה, משפט שלא הכרתי, של הרב קוק, ואני חושבת שזה מאוד מסכם את האירוע הזה, ויכול אולי לתת לכולנו גם איזה קריאת כיוון. זה משפט שאם זה לא היה, אי אפשר להגיד על הרב קוק שזה משפט ציני, נגיד שזה משפט נוקב, מאוד נוקב, ונקרא אותו עכשיו ביחד. יש לכם דפי מקורות? בטח, אתם מנפנפים כמו משוגעים, חם גם לכם, אה? כן, אני רואה את כולכם ככה מולי, זה נראה כאילו אנחנו מקליטים איזה כול אולם פה עם איזה הוראות בימוי. כולכם ככה מולי. אוקיי, אז גם אני, אין בעיה. דף המקורות, לרגע תפסיקו לנפנף ותסתכלו, מקור מספר 1. אני פונה למארגנים גם להביא לנו עוד כיסאות וגם להגביר את המיזוג, אם אפשר את שניהם ביחד. אז ככה, המקור הראשון, ראש חודש אלול. משפט מופלא, מופלא ואישי מאוד ופסיכולוגי של הרב קוק. הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר לו כראוי שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. וואו. חבר'ה, הרבה צריך לעבוד על זה. אם לא תעבוד על זה, אין סיכוי. הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר לו כראוי, עד שהוא יקלוט בצורה ברורה שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. אחרת כל אחד בטוח שהוא ומציאותו הפרטית זה העולם כולו. מעליב קצת, לא? אבל מעורר מחשבה. לא לשים את האני במרכז, לא רק מה שאני חושב שהכי מלהיב, ולא מה שאני... לראות את צרכי הזולת, לזכור את צרכי הזולת. הלכתי למקור של הפסקה הזאת של הרב קוק, והוא אומר שם בהמשך שזאת גם הדרך היחידה להגיע לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא רק אני והחבר שלי, אלא זה הדרך היחידה להגיע גם מעלה. והמקור המלא אומר כך, הרבה צריך האדם לעמול עד שיצויר לו כראוי שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו, וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בוראו. וזה הסוד של ואהבת לרחק כמוך, הוא כותב פה. ברגע שאתה, זה השער, זה המפתח, בהרבה עדות ומנהגים נהוג להגיד לפני התפילה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרחק כמוך, כי זה השער להגיע גם לאהבת הבורא, להבין שבכלל יש כאן הרבה ברואים, זה לא רק אני. והעולם, ככל שהוא מתקדם, הוא הולך מאוד אחורה בהקשר הזה, וגורם לכל אחד ואחד מאיתנו, אם תחשבו על זה רגע בכנות לשנייה, על פעילותנו, בעיקר ברשתות החברתיות, אנחנו מקדמים מותג ושמו אני. ואנחנו מקבלים את כל הכלים הכי זוהרים ונוצצים ומהירים, כדי לקדם, לקום כל בוקר ולקדם את המותג שקוראים לו אני, ולבדוק את המניות שלו, את הלייקים שלו, את החשיפה שלו, את הצפיות שלו. אנחנו כולנו מקדמים מותג ושמו אני. זה סוג של חינוך כזה לאגואיזם. אומר הרב קוק, צריך לעבוד קשה מאוד נגד זה, לא כל מה שקורה, לא כל מה שעשית, לא הכל, יש משפט בנאוריי, היו שואלים, כשרצינו להרגיש חכמים, היינו שואלים שאלה פילוסופית כזאת, אם עץ נפל ביער ואף אחד לא שמע את הרעש, אז האם באמת היה סאונד, היה קול? זה היה כזה שאלה פילוסופית של שנות ה-80-90. אז היום שאלה פילוסופית זה לשאול, אם שתי חברות הלכו לקניון ולא העלו תמונה, האם הן באמת הלכו? לא בטוח שהייתה פה הליכה, לא בטוח. כך למדתי מראש חודש אלול, גיסתי היקרה באה אליי לשבת, אף אחד גרנדיוזי מעוטף עזה לא הגיע, והרגשנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון לא פחות. סיפרתי גם לה את הסיפור, אני מספרת את זה פה באישורה. זה היה מאוד יפה לספר שהיא ילדה בשבת, אבל לא, היא במוצאי שבת חזרה עם ילדיה הביתה, וכעבור כמה ימים נולד בנה המתוק, אורי ישעיהו, ואת כל הסיפור הזה, אני ככה סוחבתי איתי מראש חודש אלול על תיקון נכון של מעשינו ולשים לב שיש מציאות זולת מציאותנו הפרטית. ואז הגיע ראש השנה. ראש השנה על הרבה מאוד אנשים, נחת השנה קצת בהפתעה, לא נעים לומר. אוגוסט ואלול, שמתם לב, לא הסתנחרנו הכי טוב. איך גיסי אמר, כאילו, כל החופש הגדול כמעט נפל על אלול, וגיסי אמר, אני לא מבין איך אוגוסט כזה ארוך ואלול כזה קצר. זה... משהו פה לא מסונכרן, וגם אני הרגשתי כמוכם. ואז ראיתי רעיון נפלא, שבאמת עודד אותי ככה בתחילת ראש השנה. אנחנו מגיעים לרגע הגדול בראש השנה, לתקיעת שופר, כל אחד פה עוד יכול לשחזר איפה הוא היה, עוד לא שכחנו. המצווה המרכזית, בניגוד להרבה דברים שאני חשבתי בנעוריי, שהמצווה המרכזית היא תפוח בדבש, או ראש של דג, לסימנים יש ככה יותר רייטינג, אבל בנעוריי הבנתי, התחלתי להכיר את החגים יותר לעומק, והבנתי את המשמעות העמוקה דווקא של תקיעת השופר. ולפני יש רגע מאוד מרגש, כבר יש שקט ככה, יש דרשה אולי קצרה של הכנה, ואז כולנו אומרים, וראיתי את זה בסידורים של הרבה עדות, אני חושבת שזה אפילו בכל עדות ישראל, כולם אומרים 7 פעמים את מזמור ממזיין בתהילים למנצח. אבל מי המנצחים? מה הניצחון? למנצח לבני קורח מזמור. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 7 פעמים. טוב שלא מזמור קי"ט, אבל מה הסיפור של ממזיין? למה אנחנו אומרים 7 פעמים את המזמור הזה? עוד פעם ועוד פעם. ההמשך מאוד יפה, כל העמים תיקו חף, השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, עם אלוקי אברהם, כל הבריאה מזמרת ככה מזמור כזה של אמונה ושל המלאכה, אבל מה הקטע של בני קורח בהתחלה? תעלומה? התשובה היא, לרבים מאיתנו שלא התאפסו עליהם ועל עצמם, והגיעו ומרגישים לפעמים ברגע האחרון, ולא מרגישים כאלה צדיקים עכשיו לפני תקיעת שופר, שאנחנו מזכירים את בני קורח בחוונה. אמרנו, הגענו מהחופש הגדול, ולא משנה אם אתם הורים, אחיינים של מישהו, בייביסיטר של מישהו, סבא וסבתא של מישהו, כולם היו ככה עוד ככה ביותר יולי-אוגוסט מאשר אלול. אני זוכרת אצלנו, תמיד יש את הבדיחה הזאת שילדים לא יודעים איזה יום היום בחופש הגדול, שהכל נמרח יום ולילה נדבקים, והם לא יודעים איזה יום היום. ואתה ביום שישי אומר להם להתקלח לשבת, אז הם מבינים ששבת הגיע. אז אצלנו שדרגנו את זה. באחד הימים הבן שלי מגיע למטבח, ואני שמה קצת אוכל על השולחן, אז הוא שואל, אמא, איזה ארוחה זאת? כאילו, זה בוקר, זה צהריים, זה ערב, איזה ארוחה זאת? אז באמת הגענו ככה לראש השנה, לא הכי, חלקנו עם הלשון בחוץ, ובני קורח נותנים לנו את המפתח, בני קורח נותנים לנו את הישועה. למה? אנחנו מתבוננים על מה שהם עשו, אני מתביישת להגיד, לא כל כך חשבתי על זה בצורה רצינית בעבר, אבל בעצם, המחלוקת הכי גדולה היא מחלוקת קורח, כן? לימים, קורח וכל הדתו מול משה ואהרון, המון אגו וכבוד ואינטרסים, הם לא למדו את הלקח של הרב קוק, הם לא מבינים שהעולם זה לא רק הם, הם במרכז, ואז הבנים של קורח ברגע האחרון נמלטים, אבל לא סתם נמלטים. תסתכלו שוב בדפי המקורות, דף מקור מספר 2, למנצח לבני קורח מזמור, להודיע כוח התשובה שבני קורח בתחילה היו עם אביהם, ולבסוף הרהרו כולם לעשות תשובה. יש ביטוי היום, הסללה. יודעים מה זה? הסללה. הוא כבר מוסלל. הוא נולד בשכונה כזאת, אלה ההורים שלו. ברור כבר המסלול שלו לפשע. הוא נולד בשכונה כזאת, הורים כאלה. ברור כבר המסלול שלו להצלחה כלכלית. בני קורח היו מה זה מוסללים? הבנים של קורח, הם יושבים לידו, נותנים לו עצות, המחלוקת כבר בעיצומה. ובכל זאת, כתוב במקורותינו, כבר היה להם מקום מוכן בגיהנום, על שמם. כבר נתבצר להם מקום בגיהנום. יש במקום VIP שמור, היו להם שמות אגב, קראו להם אסיר, אביסף, ואני אזכר בשם השלישי, אלקנה. יש כאן אסיר, הבן של קורח, שלושת הילדים של קורח, יש לכם מקום מוכן בגיהנום על שמכם, על המחלוקת האיומה. עוד רגע האדמה קורעת, בולעת אתכם, פותחת את פיה, פוערת את פיה וכל הטרגדיה קורית. אבל בני קורח ברגע האחרון מצליחים להימלט מרע לטוב. רגע לפני תקיעת שופר, אנחנו בתחנת דלק הזאת לכל השנה לומדים שזה אפשרי. אם אתה מחליט שעברת צד, עברת צד. הם אפילו לא צריכים לדבר בני קורח, הם הרהרו תשובה, תסתכלו שוב על המדרש. הרהרו כולם לעשות תשובה, חשבו, זה מספיק. אתה עזבת את קורח שהולך לעבדון, אתה לא מוסלל, אין הסללה. יש תשובה, התשובה חותרת מתחת לכל, היו להורים כאלה, ועשו לי ככה, ואכלו לי, שתו לי, והייתה לי מורה כזאת באולפנה, ואח שלי ואחות שלי, הכל נכון, זה נסיבות, אבל אתה בסוף קובע. עוצמת הבחירה החופשית, בני קורח הם דוגמה, הם שירה, והם לוקחים את זה עד לספר תהילים, עד לתקיעת שופר, הרגעים הקדושים האלה בכל שנה, נזכיר אותם בגלל זה. דגש נוסף שמעתי מהרב אבינדב אבוקרט, פה לא רחוק בגבעת שמואל, רב פה בקהילה, שרגע לפני התקיעות אמר לקהילה שלו עוד איזה חידוד על בני קורח, וגם הוא מאוד מאוד חשוב. רבותיי, בני קורח מה עשו? אנחנו חושבים שלנצח בקרב זה להילחם ולנצח בו. אפשר או לנצח או להפסיד. תגידו, מה עם האופציה הלא קולית בעליל של לברוח מהקרב? להימלט מהקרב, לא כוחות, אני הולך הביתה. אומר הרב אבוקרט, הייחודיות של בני קורח הייתה, הם לא צעקו על קורח, לא קמו ברומח ובחנית וחיסלו את כל המחנה, הם לא הכריזו מול כולם, עברנו צד. בני קורח, כך הוא כותב, נמלטו מהקרב. אנחנו יודעים מתי צריך להיאבק וצריך לפעמים להיאבק. לפעמים הניצחון הכי גדול הוא לברוח מקרבות שלא מתאימים לך. זו דרשה שאני קראתי, לא הייתי בית הכנסת שלו, אבל הוא ככה, הוא העלה, הוא פרסם את הדרשה שלו. זה כל כך דיבר אליי, חשבתי על זה בהקשר של כל השנה האחרונה, של קרבות ההדתה הזויים, המילה המעצבנת הזאת עדיין מלווה אותנו, כן, הדתה, שם של, נשמע כמו שם של מחלה ככה, אבל לצערנו זה עוד בשיא השיח, לא יודעת כמה זה מטריד את הציבור, אבל זה מאוד מאוד מטריד את התקשורת, והמילה, הקרבות האלה, אני פעם אחר פעם נסחפתי השנה, כן, לענות ולהסביר, חודש שלם התעסקו פה במחיצה בכיכר רבין, אם תהיה או לא תהיה מחיצה באיזו הופעה של חב"ד בכיכר רבין, וחודש... ולמה אתה רץ? אני חשבתי שעל זה הוא מדבר, רב אבוקרט, להיכנס לקרבות. כל אחד, אגב, גם ברמה האישית שלו בחייו. יש לכם אנשים בחיים שאתם לא בטוחים אם זה נכון להילחם ולנצח, בראש אתה כל הזמן עונה להם. או שאולי הניצחון הכי גדול הוא להרפות, זה לא בשבילי הקרב הזה, הסגנון הזה הוא לא בשבילי. אז כשהוא דיבר, אני חשבתי שהוא ייקח את זה לשם, שהציבור, לא תמיד הציבור צריך כל כך להתרגש מכל מאומה, וכולם מגיבים וכולם מתעצבנים. אבל הוא דווקא לקח את זה לכיוון אחר, הוא אמר, שהוא חושב שהמאבק הגדול בדורנו, שהקרב שממנו לא צריך להתבייש לברוח, הקרב שלא צריך להתבייש להימלט בו, זה האינטרנט. הוא דיבר עם הקהילה שלו על תוכנות סינון, רימון, אתרוג, נתיב, נצפר, כל ה... יש עוד, סליחה אם שכחתי, כן? זה לא פרסומת ספציפית, זה פרסומת לדבר עצמו. יש עכשיו יוזמה מאוד חשובה בכנסת של חסימת אתרים בפני ילדים. הוא אמר, יש פה קרב שהוא לא כוחות. עובדים פה את מיטב המוחות כדי שאני אגלוש ואגלוש תרתי משמע, אז אני, כן, אני פחדן, אני שם על עצמי מחסומים מראש. אבל אפשר את הרעיון העמוק הזה של בני קורח, לקחת באמת לכל תחום, כל אחד, וזה מטען שאני אישית קיבלתי מראש השנה. לפעמים הניצחון הכי גדול הוא פשוט לדעת איפה אני נלחם ואיפה אני לא נלחם, ולא להתבייש לברוח מקרב. ואז הגיעה שבת תשובה ויום כיפור. שבת תשובה, זכיתי השנה לעשות בניו יורק, הזמנתי להרצאות שם, בכמה קהילות, ממש איזה מרתון הרצאות מאוד מאוד מרגש, עם ארגון ה-OU שהזמין אותי, ויש להם חטיבת נשים, ה-OU זה לא רק כשרות שמחפשים בחול על חטיפים וגם בארץ, עושים עוד המון דברים, בלי סוף, בין היתר יש להם יחידה של נשות ה-OU שהזמינו אותי, והיה באמת באמת מרגש בתיכונים וקהילות וכל מיני מקומות, והכנתי הרצאות, התלהבתי שאני הולכת להרצאות באנגלית, אבל כשהגעתי לשם גיליתי שאני חשבתי שיש שתי שפות, כאילו אפשר לדבר בהיברו, בעברית, ואפשר לדבר באנגליש, באנגלית, אבל השפה שבה מדברים שם, ואני פתאום גיליתי כמה זה קל להרצאות בה, זה עבריס. אתם מכירים? אתם כולכם דוברים עבריס בלי לדעת. Now we're facing, ואנחנו ממש לפני שמחת תורה, in the middle of Hoshana Rabbah, just after Yom Kippur. And let's see what we learned from Rosh Hashanah. זה קלה קלות, פשוט כל דבר. אני רוצה להגיד רעיון של השפת אמת, אני אומרת שפה סמס, אני רוצה להגיד שיביתי השם לנגיד תמיד, שיביסי השם לנגיד תמיד, אתם מסודרים. אז דיברנו שם עברית ואנגלית ועבריס, והיה ממש באמת מיוחד, ואז הגיעה שבת תשובה, והייתה, לא אני כמובן, דרשת שבת תשובה, הלכנו לבית הכנסת לשמוע דרשת שבת תשובה של הרב, בבית כנסת Young Israel של Great Neck, למי שמכיר, באמת קהילה מקסימה, ועולה לדבר, עכשיו אני קצת בג'טלג, קצת מאורפלת, אבל מקשיבה, עולה לדבר הרב יעקב לרנר, רב בית הכנסת של Young Israel של Great Neck. הוא מתחיל ומדבר, ואומר שתשובה זה לדברים הפשוטים ביותר, וזה לדברים שכבר ידענו. ואנחנו כולנו יודעים את זה, שחזרה בתשובה זה לא השיעור הכי מתוחכם, עם מיליון דפי מקורות מוצלבים מכל ספרות העולם, והכי עתיק והכי חדש והכי New Age והכי Old Age, זה מעניין, זה מרתק. אבל תכלס תשובה, זה כמו שמסילת ישרים אומר בהתחלה, זה אנחנו יודעים, זה להזכיר את היסודות הכי בסיסיים. וזאת קהילה באמת עם חברים מכובדים מאוד, והוא דיבר איתם על דברים מאוד מאוד פשוטים, מאוד אהבתי את זה, על הבסיס של הבסיס. הלכות שבת של הרמב״ם. שבת. והוא אומר, שבת תשובה, אז זו הזדמנות לעשות תשובה גם על שבת עצמה. הוא התחיל בנקודה, אני לא יודעת כמה היא רלוונטית בארץ, גם שם, ראיתי אותה פה ושם גם שם, של כבוד כלפי שבת בביגוד. אנשים שככה, סליחה, הרמב״ם כותב כסות נקייה, שאדם צריך בגדים חגיגיים יפים לשבת, אז כסוס נקיו, והוא דיבר על הנקודה, אני חושבת שבארץ אין מה, הרגשתי ככה, אוקיי, סבבה, וי, צ'ק, אנחנו מאוד, אני חושבת שאנשים בשבת, חולצות חגיגיות, רואים, מרגישים, מרגישים שבת בפרסיה הישראלית. הוא אמר, יש אנשים שכל השבוע עובדים במקומות נורא מכובדים, שופטים, רופאים וכו', ואז שבת זה דווקא היום ככה ליותר לטרנינג. ואוקיי, דיבר על הנקודה הראשונה, אפשר להמשיך. ואז הוא הגיע לנקודה השנייה. וואו. יכול להיות שאת כל הדרך מגרייטנק מישראל לגרייטנק טסטי כדי לשמוע את זה, וכל ההרצאות זה בכלל לא היה עניין, אלא אני באתי לשמוע את הדברים הפשוטים, פשוטים שלו, שלא ידעתי קודם. הוא המשיך להקריא מהרמב״ם, והקהילה התחילה לזוע באי נוחות, ובואו נראה אם גם אתם. הלכות שבת, זה בפנים שם, זה לא הלכה הראשונה, אומר ככה הרמב״ם, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים, שבתורה זכור ושמור, נכון? אנחנו יודעים, זכור, שמור, ושני הנוספים שהם בנביאים ובדברי סופרים, וזה פחות לא בא לי ככה בעל פה, כבוד ועונג. כלומר, יש דרגה של זכור ושמור בשבת, זה חשוב מאוד, ויש כבוד כלפי שבת, והוא הסביר, עם מפרשים, מאוד יפה, מה זה אומר כבוד כלפי היום הזה, ומה זה אומר עונג, שזה יום לא רק של תעשה ולא תעשה, אלא יום של עונג. ואז הוא המשיך לסעיף הבא, וזה הסעיף המביך, אני מבקשת בזמן שאני מקריאה, שכל אחד ידמיין בבקשה את 10 הדקות לפני כניסת השבת בביתו. איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין כבר בערב שבת, מפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת. יצביע פה מי שיושב ומייחל בכובד ראש להקבלת פני השבת. אחד הדברים שהפתיעו אותי, כשהתחלתי להתארח אצל משפחות דתיות, לא הבנתי, הרבה דברים לא הבנתי, אבל לא הבנתי, אני הייתי גם, אתם מכירים את החוזרים בתשובה האלה שמגיעים שעה לפני, כאילו דוסים מגיעים בשנייה של הצפירה, אני חסרת טקט, יושבת להם כמו עציץ במטבח, שעה לפני, הם עוד שוטפים את הבית, והם צורכים אחד על השני, והוא עוד לא התקלח, והיא עוד לא התלבשה, והכל בלגן, ואני מתיישבת שם. אז זכיתי לראות גם את השעה שלפני, ולא הבנתי אף פעם למה יש כזה לחץ. הרי בעצם, מה, כאילו, אם שבת נכנסת ב-4, ואם היא נכנסת ב-7, אז למה זה אותו, תסביר לי, למה זה אותו לחץ, כאילו? בין 3 ל-4, קיבלת עוד 3 שעות, כאילו מה, אז זה סודי? בהתחלה לא הבנתי, אתם כאילו מקבלים ברגע האחרון את השעה שהיא נכנסת, ואז צריך מהר, זה איזה פורמט כזה של ריאליטי, זה כתוב בעיתון מהבוקר. עכשיו נגיד באלסקה, לא יודעת, יש מקומות ששבת נכנסת ב-11 בלילה, יש מקומות כאלה בעולם, אז גם שם בלחץ ב-10 בלילה, תביא לי את השמפו, למה אתה עוד לא מקולח? כאילו, עד מתי אפשר למשוך את זה? והוא יושב שם ומקריא, יושב בכובד ראש, מייחל להגבלת תנאי השבת. וכל אחד, אני חושבת שאפשר לעשות קליפ עם המילים האלה ולצלם בבתים דקות לפני כניסת השבת. הוא מסביר שם כל כך יפה איך אם קורה לך משהו חשוב, אתה מגיע בזמן, ואתה לוקח מרווח ביטחון, ואתה מתכונן, וכל אחד פה יודע שלפני, הוא לא יאחר לחתונה של עצמו, ולא לבר מצווה של אחי וכו' וכו'. ושמעתי את הדברים האלה שם כמו חץ בלב, ונורא ניסיתי, אנחנו מנסים מאז ליישם, מנסים, ויצא לי לדבר על זה, על הנקודה הזאת, לפני כמה ימים, הייתי אצל גיסתי, עוד גיסה, והרצאה משפחתית, ביישוב נצר חזני, יישוב של מפוני גוש קטיף, נצר חזני, ומצטרפים זוגות כמו גיסי וגיסתי, פשוט סוחרים שם בשנים האחרונות. והייתי שם ממש בחג הראשון, והצלחנו להגיע בזמן, הקדמנו ב-20 דקות, גיסתי לא הבינה מה אנחנו עושים, אמרתי לה, great neck, אני אסביר לך אחר כך, great neck, great neck. אז בינתיים זה עובד, ברוך השם, בינתיים זה עובד, ואני חושבת שזה מאוד נוקב, ביחס לנו לשבת, הוא לא מהרגע שהיא נכנסת, אלא זה מקודם, וזאת התשובה שאני לקחתי משבת תשובה. אבל כשהגעתי שם לנצר חזני, אז יש שם שיעור לנשים כזה, ודיברתי במסגרת של נשות המושב, ואומרת לי שם בסוף, זהבה, אני ניגשת אליי בסוף, זהבה היא אחות של מרים פרץ היקרה, ונראה לי שהיא עשויה מהחומרים שלה, אישיות ממש, גם ממגורשי נצר חזני, ושם מיוחדת. וניגשת אליי בסוף, אומרת, מה שסיפרת על גרייט נק, שאת לקחת מפה ושם, ככה שיתפתי אותם בסיפור הזה, פתאום זה עשה לי איזה פלשבק, ובמרוקו, אני זוכרת, בתור ילדים במרוקו, אני זוכרת שהיה לנו, היה דבר כזה, קראו לזה אפריטיף, או מי שאחרת אמרה שקראו לזה בוי קלה. אני לא שמעתי, אני רוצה לברר עוד על המנהג הזה, אבל כולם מקולחים, יושבים, מסורקים, מאורגנים, המלכה מגיעה, יושבים, אוכלים משהו קטן קטן, היא אמרה איזה ערק, איזה דג, איזה משהו, איזה מזונות, מנקים, הולכים לבית נסת, כולם חגיגיים. באמת, היא אמרה, ואיך שעלינו לארץ, למעברה, נעלם המנהג הזה, וואלה, עכשיו הזכרת לי, נעלם לגמרי המנהג הזה של הבוי קלה, של האפריטיף, מעניין, נשמח לשמוע עוד תגובות ותובנות על הנקודה הזו. אוקיי. אז זה מה שאני אישית לקחתי משבת תשובה, ותגידו שזה לא מתוחכם, יכול להיות, אבל אני חושבת שהדברים הפשוטים ביותר הם גם ראויים לתשומת לב שלנו. ואז הגיע כמובן, אנחנו הולכים כרונולוגית, וברוך השם המשכתי ללמוד שיעורים ממה שקורה סביבי, הגיע סוכות. סוכות, נחתנו בארץ ממש ערב יום כיפור, ברוך השם בחזרה. תופעה מאוד מעניינת בטיסות מאמריקה לארץ, ודאי יש כאן כאלה שמכירים את זה. 7-8 שעות ראשונות, תענוג גן עדן מעין עולם הבא, אין וי-פיי, מאמריקה עד שאירופה מתחילה ככה להיראות. כולם ישנים, המטוס כולו ישנים, מרוכזים, או קוראים ככה, משהו ככה, תענוג 7-8 שעות ראשונות. מעל אירופה, יש וי-פיי. אז את 6-7 שעות האחרונות של הטיסה, כבר זה היה יותר תחנה מרכזית ממטוס, ועוד אנשים הפסידו 8 שעות של קליטה, אז בכלל, מאות הודעות ביחד במטוס, נראה לי אלפי הודעות נקראו ונענו ונשלחו וכולי ושודרו. אז מעל אירופה פתאום קופץ לי בחזרה הווי-פיי, כמובן כבר לא ישנים ולא מרוכזים, וההודעה הראשונה שקופצת לי, ממש הראשונה, לא יודעת, משמיים תרתי משמע, פוסט של מישהו בפייסבוק, לא אגיד פה את שמו כי לא ביקשתי את רשותו, בחוש כתב בפייסבוק, וכתב על הפחד שלו ממה יקרה אחרי כיפור, מהנפילה לסוכות. והוא כתב נורא יפה, הוא אמר שיש איזה, בגלל שיש מתח נורא חזק באוויר לפני יום כיפור, כולנו זוכרים, זה היה הכל עוד טרי, אחר כך הוא קורא לזה, יש נפילת מתח דקדושה. אתה כאילו צונח אחר כך, כי יום שלם הבטחת, החלטת, תפילות יום שלם, שתיקה, ניגונים, פיוטים, שירים, ביחד כזה, לבושים בלבן, אווירה כזאת, מחשבות טובות, באמת, המוח, לא משנה כמה, גם אם אתה ישן ולא תמיד מצליח להתכוון, יש איזה משהו. ואז נופלים למטה, אומר, זה כמו, אחרי יום כיפור אתה מחליט ומחליט, ולמחרת מגלה שלא הכל מתממש כל כך מהר, אז הוא אומר, זה כמו לנסות ללכת לישון אחרי 6 פחיות אקסל, כאילו, אתה לא מסוח, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, איך להוריד את האורות הגבוהים, את האנרגיות, לתוך החיים. ושוב הרב קוק, ככה הוא מצטט בפוסט, הפוסט הקדוש, שוב הרב קוק, ככה הוא אומר, עוזר לו, ועוזר לי, אולי עוזר לנו. הוא אומר ככה, פסקה מתוקה מתוקה שמצאתי, כזאת מתוקה שגם היא נמצאת אצלכם בדף המקורות, מיד אחרי הרמב״ם, אנחנו כבר במקור הרביעי, והרב קוק כותב ככה, שאותם הימים, אני אצלכם זה ציטוט קצר, אני אתן רגע את הציטוט המלא לכולנו. הרב קוק אומר שעל ידי העלייה של יום כיפור, מתרחקים מהעולם הזה. וצריך שמירה כשנוחתים חזרה לעולם הזה. צריך איזה... איך? אגב, היו לי חבר'ה שישבו לידי בבית כנסת, שנייה, נחכה רגע עם המקור, שממש חשבתי על זה, איך הם ילחתו למחורת, כי זה אנשים שלא מגיעים כל השנה. שפעם ראשונה, השנה, בזמן האחרון אני ראיתי אותם, אני התפעלתי באוהל, היה לנו אוהל של חב"ד בשכונה, לכל השכונה, שם במגרש חנייה, אוהל, ובאים מלא 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 אנשים, מכל מיני סוגים. באמת היה מיוחד מאוד, היה לנו חוויה מיוחדת, יש לנו דירה בשכונה של עמותת קרן אור, זה דירה לעיוורים, של רווחה, הם גרות בדירה עצמאית, עם דירת עיוורות ודירת עיוורים, עם מדריכות ועם מדריכים, שגרים בשכונה ומשתלבים בקהילה, והם באו לאוהל תפילה, וזה משהו שלא רואים, תפילה בכתב ברייל, וממש אפשר להגיד את זה, רואים את הקולות, כלומר אנשים בלי יכולת ראייה, אבל עם חתיכת יכולת שמיעה ויכולת תפילה, זה היה מאוד מאוד מיוחד, ולא רק הם, מלא אנשים עם סידור ביד ועם הרצועה של הכלב, עוברים, נכנסים, יוצאים וכולי, והרבה אנשים, אני ראיתי לידי בחורות, באורות, באורות גבוהים, יותר מדי אפילו, אחותי, מה קורה מחר? כלומר, איך נוחתים? באמת, הרי מחר היא לא תקום לשחרית, אז מה כרגע, כך נראה? ובאמת זה דילמה של כולנו. אז פה מביא אותו גולש שכותב את המשפט היפהיפה של הרב קוק, שהרב קוק אומר שעל ידי העלייה של יום כיפור מתרחקים מהעולם הזה וצריך שמירה כשנכנסים חזרה, ואז מגיעה הפסקה שגם אצלכם בדף, נעשה איזה נפנוף הזדהות, אוקיי, כן, אתם ממש... אותם הימים, תקראו, אותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה בתיאור הגון בקדושה. רבותיי, זאת סדנת חינוך. יום כיפור הוא לא השאיפה שלנו. יום כיפור הוא רק יום אחד בשנה. הוא יום של שיא, הוא יום יוצא דופן, הוא יום קיצוני. אנחנו לא חיים 365 ימים יום כיפור. אנחנו כן חיים 364 ימים בהשפעה מיום כיפור. אנחנו רוצים לקחת את הגובה הזה לתוך חשבן. איך עושים את זה? סוכות. זה סוג של סדנה. אנחנו יורדים אל ענייני העולם הזה. אנחנו בונים סוכה, פטיש מסמר ניקח מהר, זה קודש קודשים. אנחנו מקשטים אותה. אנחנו אוכלים, אכילה זה קודש. ישנים, שינה זה קודש. יוצאים לקנות ארבעת המינים, זה גם קודש. לצאת לשוק, להתמקח, מסחר, להסתכל, לגעת בטבע. בשביל אירוניסטית, בורגנית כמוני, זה המפגש השנתי עם דשא, עם נמלים, עם אתרוגים. אני לא רואה, מי רואה את הדברים האלה כל היום? אנחנו חוזרים אל הטבע, אל העוצמות של החיים, אבל מוארים על ידי יום כיפור. סוכות זה הדרך שלנו, כן? סוכות יכול לבוא רק אחרי יום כיפור. זאת הכנה של קדושה מקסימלית, ואז אנחנו מתרגמים אותה, וסעודות המשפחתיות, ובטח יהיו לכם סעודות יותר נחמדות, פחות נחמדות. אנחנו יורדים בחזרה אל העולם הזה עם יום כיפור, זאת המדרגה כמו לדרוך, כן? הנה, כשאני ארד פה מהבמה, אני לא חיה מהבמה לרצפה, יש לנו מדרגות שמורידות אותנו בביטחה בחזרה אל העולם הזה, כמו שאומר רב קוק, לחינוך, לחזרה לענייני העולם הזה, בתיאור הגון בקדושה. במקום אחר מסביר רב קוק, שהתשובה הגדולה של יום כיפור מחלישה אותנו. בימים היפים האלה של סוכות, הוא קורא להם ככה, ימי שמחת קודש, ימי חדוות נפש, באים לקומם את הרצון הטוב, את עוז החיים הטהור, כדי שהתשובה תהיה שלמה. כלומר, התשובה יש לה שני סוגים, שני צדדים למטבע, יראה ואהבה, ועכשיו אנחנו, לכן הושענא רבה, הלילה המיוחד הזה, הוא יום חיתום הדין, נכון? עכשיו מאחלים אחד לשני, למה? כי התשובה עכשיו נהיית שלמה, נגמרו, בסוכות נשלמת התשובה, אנחנו מתרגמים את הערכים שאמרנו מתוך המחזור לתוך החיים שלנו, שמתבטאים שוב ביחסים בסוף עם האנשים הכי קרובים לנו, עם בני הזוג, עם החברים, עם ההורים, עם המורים, עם הילדים וכולי, בסוכה, באוכל, בשינה, וכך אפשר לנחות, וכך זה היה לי לנחות תרתי משמע, כי ראיתי את הפוסט הזה מעל אירופה, אני לא יודעת באיזה גובה, ואיתו נחתתי, ברוך השם, בחזרה לפה. ומחר, מחר שמחת תורה, אני עוד לא יודעת איזה שיעור יפה המציאות תלמד אותי, בינתיים ראיתי שלמדתי מכל מועד בתקופה הזאת, דבר בעיתו מה טוב, אבל אני כן נותנת לכם נקודה קטנה למחשבה לשמחת תורה, שחבר שלנו סיפר לנו בשנה שעברה, בעלי היקר חזר מזועזע מכמויות הממתקים, זה באמת בחג התטרזין וחג ה-E700 וחג חומרי ההתפחה וההזרחה, והוא כתב טור שלם בעיתון על זה, הוא לקח את כל החמצוצים וכל הטופי וכתב את כל החומרים, טור באמת מזעזע, עם כל החומרים שמאחור, כל הרכיבים, אתם לא מאמינים מה הולך שם, בכשרות הכי מעודרת שיש, ולא ברור, לא ברור, חבר שקרא את הטור אמר לנו, שגם זה משל עלינו. אם נראה ילדים בשמחת תורה, ואני לא חושבת שזה היום להתחיל חנך אותם, אני ביום הזה מרפא. אני כמו בני קורח, ביום הזה אני בורחת מהקרב, שאר השנה נחנך אותם לאכול יותר בריא ומאוזן, אבל באמת זה יום כזה שכולנו כן, מחלקים ומחולקים, ובסדר, זה לא היום. אבל אמר החבר הזה של בעלי, וזו תובנה יפה כשאנחנו רואים את הילדים, מתמסטלים מאיזה טופי מטומטם, התורה פתוחה, ספר תורה פתוח, המלאך הגואל, כל הנערים, עולים לתורה, חתן תורה, חתן בראשית, רוקדים. תראו מה הולך פה, זה הכותרת הראשית. ואתה הולך לי לשטויות האלה, אתה לא מתבייש? זה משל עלינו. גם אנחנו קצת כמו הילדים האלה, גם אנחנו קצת מחליפים עיקר בתפל, ובוחרים בטופי או בקשקוש כל השנה ובהסחות דעת, ולא בדבר המרכזי. ואולי לכן כל כך אנחנו רוקדים בשמחת תורה מילים, שהן שוב, הן כל כך בסיסיות, אבל מרכזות וממקדות אותנו בעיקר ומזכירות לנו את העיקר. מה אנחנו שרים שם? שוב, לא דברים כל כך מתוחכמים. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, לא לטופי, או לכל מה שמחליף את הטופי בחיים שלנו. כי טוב שכרה מכל סחורה, מפז ומפנינים יקרה, נגיל ונסיס בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה. יכול להיות שהילדים זה קצת משל עלינו, שאנחנו ניתן לזה את הבכורה ולזה את המרכז בחיינו. אני רוצה ברשותכם לסכם את המסע שעשיתי, בתקווה שהוא לא רק אישי, אלא שהוא גם נגע במי שיושבות וגם קצת יושבים פה. ראשית, יש בדפי המקורות שלכם, אם התכנים האלה מעניינים אתכם ואתם רוצים לקבל עוד תכנים כאלה, אז יש בתחתית דף המקורות אינפורמציה איך להצטרף לדבר שנקרא החלק היומי. מישהו פה מכיר, שמע, יודע מה זה החלק היומי? איזה כיף. אז קטע קצר שאני כותבת כל יום על הפרשה והחגים והאקטואליה וכולי, זאת הדרך להצטרף, יצרפו אתכם ותקבלו את החומר באופן שוטף, גם לינקים לשיעורים ועוד ועוד, זה קבוצה של מתנדבים נפלאים שמנהלים את הדבר הזה ואתם מוזמנים להצטרף. ואני רוצה לאחל לכולנו לקראת השנה החדשה שבאמת מתחילה עכשיו אחרי כל תחנות הטעינה, לאחל לנו קודם כל שנעמול ונבין שיש משהו חוץ מהמציאות הפרטית. לא רק נקדם את המותג ששמו אני, יש פה עוד מותגים, יש פה את הזולת. זאת נקודה ראשונה. אני רוצה לאחל לנו לנצח כמו בני קורח. זה לא בושה לברוח ממאבק, וזה לא בושה ברגע האחרון להחליט שאני בצד של הטוב ולא בצד של הרע. זה אפשרי, לא רק שזה אפשרי, אתה לנצח נכנס לספר התהילים, למנצח לבני קורח מזמור. אני רוצה לאחל לנו, אני לא יודעת אם לשבת, לייחל ולצפות שהשבת תיכנס, הלוואי, אבל לשפר, כמו שאני למדתי בשבת תשובה, לעשות תשובה על השבת, לשפר את היחס שלנו לאיך השבת מגיעה ואיך היא, איזה פרצוף אנחנו עושים כשהיא נכנסת. זה לא הפתעה שנופלת כל שבוע, זאת מתנה שכדאי להתכונן אליה מראש, הלוואי. אני מאחלת לנו, כמו שאומר לנו הרב קוק, לקחת את האנרגיות של יום כיפור כסדנת הכנה לתוך חיי העולם הזה, להכניס את התכנים האלה לתוך החיים שלנו בעזרת השם הלאה. ואני בעיקר גם מאחלת לנו לא להיות כמו ילדים קטנים שרודפים אחרי שטויות ומסיחים דעתם מהעיקר, לא רואים מה קורה פה, אלא להיות אנשים שיודעים להבדיל בין עיקר לתפל ולהתרכז בעיקר, במה שבאמת באמת מתוק. ואם נעשה כך, אני בטוחה שבעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומתוקה, פתקה טובה. תודה רבה רבה לכם ובהצלחה לכולם. תודה רבה רבה. שוב תודה למארגנים על הערב המקסים הזה, ותיהנו בכל ההרצאות בהמשך הערב. תודה.
אם אפשר בבקשה לצאת, להזדרז ביציאה.